סימן שי"ח סעיף א', הסימן שלנו עוסק בעניין מלאכת מבשל. לפני שנקרא את הסימן, נקרא את דברי המשתבורא בהקדמה כאן בסעיף קטן א'. אומר המשתבורא, אחד המבשל את המאכל או המבשל את הסממנים או המחמם את המים חייב משום מבשל. מה החידוש באדם שמחמם את המים שהוא חייב משום מבשל? מסביר המשתבורא, רוצה לו אמר, אף דמים ראויים לשתייה בלא בישול, והוא הדין חלב. אדם מחמם את המים או את החלב, הוא חייב עליהם משום מלאכת מבשל, אף על פי שלכאורה הם ראויים לשתייה גם ללא הבישול שלו. אז למה הוא חייב? מכל מקום חייב כיוון דמשתבח על ידי הבישול. אמנם הבישול לא הופך אותם להיות ראויים לשתייה, אבל הבישול משביח אותם, ולכן זה סיבה שהוא התחייב עליהם משום מלאכת מבשל. אחד האופה את הפת, גם הדין הוא שהוא חייב משום מלאכת מבשל, שהכל עניין אחד, דאפייה הוא מניין בישול, אלא שאפייה הוא בפת ובישול הוא בשערי דברים. ולא רק אדם שמחמם דברים שראויים לאכילה, לשתייה או באפייה, הוא הדין המתיך אחד ממיני מתכות כלשהו, או המחמם את המתכות עד שתעשה גחלת, הרי זה תולדת מבשל. למה זה קשור למלאכת מבשל? מסביר המשתבורא, שהרי בחימומו ומרקחו הוא מרקח את המתכת, שיהיה ראוי לתקנו ולעשות ממנו כלי, והרי הוא מרפא דבר הקשה. העיקרון של מלאכת מבשל זה ריפוי של דבר קשה. הוא מרפא את הירקות הקשים שיהיו ראויים לאכילה, הוא מרפא את הבשר הקשה שיהיה רך וראוי לאכילה, וכאשר מדובר במתכת, אז על ידי שהוא מחמם את המתכת הוא מרפא את המתכת, ועל ידי זה הוא יכול להתעסק עם אותה מתכת לעשות ממנה כלי. זה העיקרון של מלאכת מבשל. עכשיו הציון בסעיף קטן א' מביא כאן בשם הרמב״ם בפרק י"ב, שהוא כותב שאדם שמחמם את הברזל כדי לצרפו במים זה תולדס מביר. מביא השער הציון בשם הלחם משנה שבאמת שני הדברים קיימים. בהתחלה כשהברזל נעשה רך הוא חייב עליו משום מלאכת מבשל, אחר כך כשהוא נעשה גחלת בוערת הוא חייב על זה משום מלאכת מאוויר, כיוון שהמתכת נעשתה לדבר שורף. ממשיך המשתבורא, וכן הממסס את הדונג או את החלב או את הזפת, הכופר והגופרית וכיוצא בהם, הרי זה תולדת מבשל וחייב, כי הוא ריקח דבר קשה. וכן המבשל כלי אדמה שיעשו כלי חרס חייב משום מבשל. למה אדם שמבשל כלי אדמה לעשות מהם חרס הוא חייב משום מלאכת מבשל? מסביר המשתבורא, זה קודם שמתחזק הכלי ונצרף בכבשן, נעשה ונעשה חרס כראוי, מתבשל בעתיד של הכלי. דהיינו, לפני שהוא מתחזק הוא מתרפא, הוא נעשה רך יותר ואחר כך הוא מתחזק. וכן הנותן חתיכת עץ בתנור כדי שיתייבש, וידוע שמתחילה הוא מתרפא ויוצא ממנו הלחלוחית, חייב משום מבשל. אדם לוקח חתיכת עץ שיש בו לחלוחית, מניח אותו בתנור כדי שיתייבש, הוא חייב משום מלאכת מבשל. למה? מה הוא בישל? לפני שהלחלוחית, השלב הראשון, התהליך הראשון שקורה זה שהעץ מתרפא ואז יוצא ממנו הלחלוחית, ועל זה הוא חייב משום מלאכת מבשל. כלולוי של דובו, בין שריפה גוף קשה באש או שיקשה גוף רך, הרי זה חייב משום מבשל. למה אדם שמקשה גוף רך חייב משום מלאכת מבשל? המשתבורא מסביר, כיוון השרצין בסעיף קטן ד' מסביר, כיוון שהוא יקשה גוף רך אז לפני כן מסתום הוא יתרפא, אז הוא חייב על הריפוי שקדם להקשייה של הדבר. ועל כן יש להיזהר מאוד שלא נניח עצים לחים על התנור ליבשם אחר שקיעת החמה, דו חשש דרייסה. כאשר אדם לוקח עץ לח ומניח אותו בתנור, אז יש כאן איסור, יש כאן חשש איסור דורייסה של בישול, כי לפני שהלחלוחית יוצאת, כדי שהלחלוחית יצאת, אז העץ מתרפא ואז הלחלוחית יוצאת. דבר נוסף, איניח בשר על גבי גחלים אם ניצלה צליה גמורה כשיעור גרוגרת חייו. השיעור כדי להתחייב עליו משום מלאכת מבשל זה שיעור של גרוגרת. אם יש בבשר שיעור של גרוגרת וגרוגרת בבשר התבשל, הוא חייב עליו משום מלאכת מבשל. אפילו הגרוגרת אינה במקום אחד אלא מתלקט משניים או שלושה מקומות, גם כן חייב. ואפילו אם לא היה צליה גמורה כמייכול בן דרוסוי, גם כן חייב. דהיינו שיעור גרוגרת מחיים משום מלאכס מבשל, לא צריך שהגרוגרת תהיה רצופה, אלא גם אם זה בשניים או שלושה מקומות, לא צריך שהבישול יהיה בישול מושלם, גם אם הבישול כמייכול בן דרוסוי, שליש בישול או חצי בישול, גם הדין הוא שהוא חייב על זה. אלא, אם זה לא בישול גמור, אלא כמייכול בן דרוסוי, זה בזה שאינו צליעה גמורה, צריך שיהיה הבשר צלוי בשני צדדים של הבשר דווקא. ואם לאו, הדין הוא שהוא פטור. כאשר הוא צולע את הבשר או מבשל את הבשר כמייכול בן דרוסוי, אז צריך שהוא יהיה צלוי משני הצדדים של הבשר. כאשר הוא צולה, הוא לא מדבר על בישול, כאשר הוא צולה את הבשר כמייכול בן דרוסוי כדי להתחייב, צריך שהצליעה תהיה משני הצדדים של הבשר. וכל זה הוא לעניין חיוב חטוס, אבל איסור יש בכל גבנה. וכן מה שכתב הרמב״ם מתחילה לעניין צליעה, דה שיעור גרוגרת הוא גם כן רק לעניין חיוב חטוס, אבל איסור דוירייסה יש בכל גבנה. גם אדם שצולה בשר פחות משיעור גרוגרת, יש על זה איסור דוירייסה. מה האיסור? משום חוצי שיעור, כדי קיים מלון חוצי שיעור אוסו מן התוירו. רק להתחייב חטוס לא חייבים רק בגרוגרת. עכשיו נעבור לדברי השולחן ערוך עצמו. השולחן ערוך בסעיף א' לא עוסק בעניין של מלאכס מבשל ממש. השולחן ערוך עוסק באדם שעשה בשבת אחת מכל המלאכות שאסורות, האם מותר להנות מאותה מלאכה. השולחן ערוך אמנם מדבר על מלאכס מבשל, אבל הוא עדין שאר מלאכות. נקרא את דברי השולחן ערוך: המבשל בשבת או שעשה אחת משאר מלאכות, והשאלה היא האם מותר להנות מאותה מלאכה. אומר השולחן ערוך: הדבר תלוי. הדבר תלוי האם הוא עבר ועשה את המלאכה במזיד או בשוגג. אם הוא עבר ועשה את המלאכה במזיד, אסור לו לעולם ליהנות מאותה מלאכה שהוא עשה בשבת. חז"ל כנסו אותו, מבואר במשנה ברורה, שלא ייהנה לעולם המלאכה שהוא עשה במזיד בשבת. המשנה ברורה מביא שאדם שבישל במזיד בשבת, לא רק שאסור לו ליהנות או לאכול את המאכל עצמו לעולם, אלא גם הגדרה שהוא בישל בה גם היא אסורה, כי היא בלועה ממאכל שהוא אסור. זה הכל כלפי האדם עצמו. האדם עצמו שבישל או עשה את אחת מהמלאכות במזיד בשבת, הדין הוא שהוא אסור ליהנות לעולם מאותה מלאכה, אבל אחרים מותרים במוצאי שבת מיד. המשתבר מביא שגם אחרים שהוא בישל עבורם מותרים ליהנות מהמלאכה מיד במוצאי שבת. לא רק אחרים שהוא לא בישל עבורם, גם אחרים שהוא בישל עבורם הם מותרים גם הם ליהנות מהמלאכה מיד במוצאי שבת, ואינם צריכים להמתין אפילו בכדי שיעשו. אף על פי שכאשר גוי עושה מלאכה בשבת עבור ישראל, אסור לישראל ליהנות מאותה מלאכה במוצאי שבת מיד עד בכדי שיעשו, כדי שהישראל לא יהנה ממלאכה שהגוי עשה עבורו בשבת, והוא יבוא לומר לו לעשות כך גם בשבת הבאה. זה הכל בגוי שעשה מלאכה עבור ישראל, אבל ישראל שעשה מלאכה בשבת עבור ישראל אחר, מותר לישראל ליהנות מהמלאכה מיד במוצאי שבת, ולא חייבו אותו להמתין בכדי שיעשו, כי גם אם נתיר להנות מיד במלאכה במוצאי שבת, אין חשש שמא ישראל יבוא לעשות מלאכה בשבת עבור ישראל חברו, כי אין אדם חוטא ולא לו. המשתמור מביא כאן נידון נוסף יסודי, שכל האיסור הנאה, כל מה שאסור להנות ממלאכה שנעשתה בשבת, זה רק דין דרבונון, זה כנס שכנסו אותו חז"ל. ממילא, מכיוון שזה רק דין דרבונון, אז דנים את זה כמו כל הדינים של דרבונון וספי כדרבונון לכולה. לכן אומר המשתבר בסעיף קטן ב', אני אקרא את לשונו: וכל שיש ספק פלוגתא בזה, איה ובכלל בישול או לא, או בשאר מלאכות כאי גבנה, אם יש ספק האם מותר לעשות את המלאכה בשבת או לא, ובא אדם ועבר ועשה את המלאכה, הדין הוא שמספק אין לעשות בדיעבד. ולמה? אומר המשתבר בסעיף קטן ב', דכל האיסור הזה הוא רק בדרבנן. כל האיסור הנאה שאסור ליהנות ממלאכה שנעשתה בשבת הוא רק דין דרבונון שכנסו. ממילא דנים את זה ככל דין דרבונון, ספי כדרבונון לכולה. ואם יש ספק האם היה מותר לעשות את אותה מלאכה או לא, אז מספק זה מותר בהנאה. נמשיך ונקרא את המשתבר בסעיף קטן ג', המבשל בשבת או שעשה אחת משאר מלאכות, ואם היא מלאכה דרבונון, אי בביאו הגרוש שיעריך להוכיח דלכולה אלמה, אם עשה אותה בשוגג, אין לאסור בדיעבד להנות ממנה. מלאכה שאסורה לעשות אותה בשבת מדרבונון, שיטת הגרו, שאם הוא עשה אותה בשוגג, אין לאסור בדעבד ליהנות ממנה אפילו בשבת עצמה. ועיין בביור הלוכה. בביור הלוכה, הביור הלוכה מביא בשם הפרימגודים שדרבונון שווה לדוי רייסה. גם בדרבונון בשוגג צריך להמתין, גם בדבר שאסור לעשות אותו בשבת מדרבונון, אם הוא עשה אותו בשוגג צריך להמתין עד מוצאי שבת. סעיף קטן ד', המבשל בשבת או שעשה אחת משאר מלאכות במזיד, אסור לו לעולם. אסור לו לעולם ליהנות מאותה מלאכה דקנסו רבונון, ומכל מקום מותר לו ליהנות מדמיה של המלאכה. עוד מביא המשנבור בשם המוגנבון בשם הרשבו, דגם הגדירה שבישל בה בשבת אסורה לו לבשל בה, מפני שהיא בלועה מדבר האסור לו. ודווקא מבשל לבריא אבל לא מבשל לחולה. אדם שמבשל לחולה אז הגדירה מותרת, כי הוא לא עבר על איסור. מותר למוצאי שבת, לא עצמו אסור לעולם ליהנות מאותה מלאכה, אבל לאחרים מותר ליהנות מהמלאכה גם למוצאי שבת מיד, ואפילו למי שנתבשל בשבילו. אף על פי שגוי שעשה מלאכה עבור ישראל, אסור לאותו ישראל ליהנות במלאכה במוצאי שבת מיד, הוא צריך להמתין בכדי שיעשו. מסביר המשנבור, דלא יבינן להמתין בכדי שיעשו, אלא במלאכה נעשית על ידי אינו יהודי בשביל ישראל, משום דקל בעיניו איסור דאמיר לעקום, ויבוא לעשות כאן פעם אחרת, כדי שיהיה מוכן למוצאי שבת מיד. אבל דבר שנעשה על ידי ישראל בידיים, ודאי ליקה למיחש, ועל ידי זה שנתיר למוצאי שבת מיד, יבוא פעם אחרת לומר לישראל לבשלו בשבת בשביל זה. הוא לא יבוא לומר ליהודי שיעבור על איסור בשבת, ועוד שהישראל לא ישמע לו דיין עוד המחויטה ולא אלוהי. אם היה במוצאי שבת יום טוב, אפילו בישל בהתר כגון שבישל בשבת לחולה, מכל מקום אסור לבריא גם ביום טוב ראשון, דיין שבת מכין ליום טוב. אם נתערב בשבת אותו דבר שנתבשל במזיד באחרים, דעת המוגנבום דיינו מתבטל ואסור לו בשבת ליהנות מזה, דכיוון דה למוצאי שבת יהיה מותר לאחרים מקרי דובר שיש לו מתיר, דיינו בטל אפילו באלף. דהיינו, דבר כזה שאסור לא לעולם, אבל לאחרים זה מותר, וזה יתערב. עכשיו השאלה אם זה נחשב לדובר שיש לו מתירים, כי לא, זה אסור לעולם, לאחרים זה יהיה מותר. מביא המשנבור בשם המוגן אברום, שזה נחשב לדובר שיש לו מתירים. ואין בחוות דעת שחלק עליו, וכל זה להם מבשל בעצמו, אבל לעניין אחרים, ודאי שזה נחשב לדובר שיש לו מתירים, כי לאחרים זה יהיה מותר במוצאי שבת. הקופונים, כל מה שלמדנו כאן זה רק לעניין מזיד, למדנו שלא זה אסור לעולם במזיד, לאחרים מותר במוצאי שבת מיד, לא צריך להמתין בכדי שיעשו. למדנו שבכל סופק אז לינן לכולה, למדנו שהגדרה גם היא נאסרת. מה קורה בשוגג? ממשיך השולחן אורך, בשוגג אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לא מיד. דהיינו, שוגג אין איסור לעולם גם לא, גם הוא דינו כמו אחרים שמותר מיד גם לו עצמו במוצאי שבת, אבל בו ביום אסור גם לו וגם לאחרים. אומר המשנבור בסעיף קטן זין, שאומנם כך שיטת השולחון נורך, אבל הגרו הסכים לשיטת התוספות שפסקו כמו רבי מאיר, שבמזיד אסור בין לו בין לאחרים עד מוצאי שבת. הם מקילים, לפי שיטתם אין איסור לעולם גם לו עצמו, אלא במזיד בין לו בין לאחרים מותר במוצאי שבת, ובשוגג מותר גם לא מיד. ובמקום הצורך יש לסמוך על זה בבישול בשוגג.